אני אגע בנקודה מסוימת. אנחנו נוגעים בזה מכיוונים אחרים, אבל אני אקרא בזה אחד מהנושאים של, של שיש בחיי נישואין שיכול לקרוא. זה נקרא שאנחנו נכנסים למערכת יחסים של שתלטנות, של מאבקי כוח, של שליטה. ויכול להיות קשר בין בעל לאישה שהוא מאוד טוב בהתחלה. אתם אוהבים אחד את השני, מעריכים, אבל הבעיה של שתלטנות, הבעיה של שליטה, זה יכול להרוס את החיי נישואים של אדם לאט לאט. ולפעמים אנחנו אפילו לא שמים לב לזה, איך שאנחנו באמת אשימים ביחס של שתלטנות, אנחנו לא מרגישים את זה, אבל אנחנו עושים את זה. ומכיוון שזה מאוד מאוד הרסני בחיי נישואין, וגם כן, בוא נגיד ככה, התשתית של חיי נישואין, אחד מהדברים, הרי אנחנו דיברנו על זה שכתוב בגמרא שאדם, זה במייבומס, שאדם צריך לאהוב את אשתו כגופוי ולכבד אותה יויסם כגופוי. אז לכבד מישהו זה לשמור על הדיגניטי של אדם. איך אומרים דיגניטי? את הכבוד של האדם. זה גם כן, זה לכבד מישהו. ויחס שתלטני יכול להרוס את התשתית הזאת. אנחנו צריכים לדעת שלכבד את האישה, ואני אתן דוגמה. אתן דוגמה. אתן שתי דוגמאות, שזה מאוד מאוד... בדרך כלל אני חייב להגיד, הבעיה של שתלטנות, שליטה, זה יותר אצל הגבר מאצל האישה, אבל קורה גם כן לפעמים הפוך. כי לפעמים יש אישה שהיא יותר חזקה באופי של בעלה, אבל בדרך כלל זה מתבטא הפוך. הגבר יותר יותר שתלטני. ותן שתי דוגמאות קלאסיות שיכולים לקרוא, שאנחנו נבין מה אני מתכוון בזה. אדם מתחתן, הוא עובד, מרוויח כסף. עכשיו הכסף בידיים שלו, הוא מרוויח סכום עתק. הסכום שהוא מרוויח, או שפחות או יותר זה מספיק כסף בשביל המשפחה, או שבוא נגיד אפילו שזה פחות, מרוויח. אז הוא אומר לאשתו, לא כדאי ששנינו נחתום על צ'קים, כי אז את תחתמי על צ'קים, אני אחתום על צ'קים, זה לא יהיה לנו סדר בכספים, לא נדע. מספיק שאני חותם על צ'קים. את צריכה כסף? אני אתן לך כל שבוע מה שאת צריכה בשביל השבוע הזה. הנה, קח 300 שקל, הנה הכסף. או שהוא אומר לה, כרטיס אשראי זה מסוכן, כי לא רואים מה שמשלמים, אחר כך נכנסים להתחייבויות, ריבית גבוה. אז מה קורה? הוא יש לו את הפנקס צ'קים, הוא חותם על הצ'קים, הוא יש לו את הכרטיס אשראי, אם יש, יכול להיות שהוא אפילו על עצמו מחמיר, אבל הוא יש לו את הפנקס צ'קים, חשבון בנק על שמו, הוא מוציא את הכסף. מה הבעיה? אני נותן לך כל שבוע את כמה מאות שקלים ש... אבל מה הוא עושה בעצם? היא תלויה בו בשביל היא תלויה בו. משהו היא מקבלת, היא מקבלת. אין לה אפשרות לבד לגשת לבנק, אין לה אפשרות לבד להוציא, היא תלויה בו. הוא שולט. יש לו את הכוח בידיים שלו. עכשיו לפעמים יש אישה אפילו לא יודעת איך לבטא את עצמה. יש אישה שהיא פעם אמרה לי, אני חשבתי שהתחתנתי, אני אישה, אני לא הילדה שלו, שאני מקבל דמי כיס לשבוע. זה נותן לי להרגיש תלות. מה כתוב בשטר תנאים? בשטר תנאים, כשכתבים את התנאים, וישלטו בנכסיהם שווה בשווה. זה נקרא וישלטו בנכסיהם שווה בשווה, שהפנקס שקים בידיים של הבעל, אין לה כרטיס אשראי, וכשהיא צריכה, כן, מה בעיה? אני נותן לך מתחילת השבוע. עכשיו, זה במצב טוב, שהוא באמת נותן לה מספיק, והיא לא יכולה לתפוס אותו, מה בעיה? אבל יש חבר... נתתי לך כבר, את מבזבדת, תהיה מדי כסף. 300 שקל זה מספיק בשביל השבוע. מה כבר קנית? למה צריך לקנות את זה? למה צריך לקנות את זה? זה מספיק. זה נקרא שליטה, או בשפה שלנו שתלטנות. בהתחלה זה יכול להיות מאוד עדין. הוא הסביר את עצמו טוב. פנקס צ'קים, שניים שחותמים על צ'קים זה גורם לבלגן. כרטיס השעה לא רואים את הכסף. ואחר כך יש התחייבויות, ואני בין כך נותן כל מה שצריכים. הכל מוסבר טוב, מוסבר טוב, אבל זה התנהגות שזה לא שווה בשווה בבית. הוא מרוויח את הכסף, הוא שולט על זה. זה שליטה, זה כוח. ואני חייב להגיד, אני עד אני נותן את זה כדוגמה, כי אני עד לזה. אני רואה את זה, יש בתים שככה זה. האישה, היא לא אפילו לא בחשבון בנק, יש כאילו שהבעל הועיל בטובו, שגם כן רשום על הבנק, אבל אין לה פנקס צ'קים. ויש לי סיפורים, שאישה אומרת, אין לי כסף לקנות מטרנה, צריך להרים טלפון לבעלי, שחסר, אין לי גרוש בכיס. אני מגיע לקופת חולים, נותנים לי לקנות תרופה, אין לי. אני צריך לחכות עד שהוא יחזור הביתה. זה דבר שזה הרסני. יש נשים שהם מתרגלים לזה. הם רואים שמה הם עושים. יש גברים שאני לא רוצה, יש דרגות בזה. יש רמות, יש כאילו שהמכונית רק בשמם, הבית רק בשמם,
אין לה ביטוח.
אני שמעתי את זה גם כן, לא נותנים לי שאלה בגלל שאין לך ביטוח, זה עולה יותר מדי כסף, כי את מתחת לגיל, יש כל סיבה שלי לא יכול לנהוג על הרגל. זה מתבטא, וזה אדם שיש לו את ההתנהגות השתלטנות הזאת, הרבה פעמים הוא לא מרגיש את זה, כי זה מתלבש באצטלת היגיון. אני שומר פשוט על היציבות של החשבון בנק. בינתיים היא למטה מתחת לבלטות, אבל יש יציבות בחשבון בנק. זה דוגמה אחת. כי למה אני מביא את הדוגמה של הכסף? כי הרבה מהמאבקי כוח והשתלטנות בבית זה מתבטא בכסף. כי כסף זה כוח. וגם בבית. אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו. הלוואי בבתים שלנו היה כזה סיפור ש-200,000 שקל יותר. כי חבר'ה, אין לנו את הכספים האלו למזבז. אני אגיד לך, ברוב המקרים, זה ברור שלפעמים יש דבורים שיועצים מן הכלל. יש. כל כלל יש יועצים מן הכלל. אבל אני מדבר עטוי על הרויב תדבר. כשאני שומע אנשים אומרים לי שאשתי בזבזנית, אני מאוד מפקפק במשפט הזה. האדם צריך להוכיח לי טוב טוב לפני שאני אקבל את המשפט הזה. כי מה זה נקרא בזבזנית? ברוב המקרים שאני שומע את המשפט הזה מגברים, שהיא קונה דברים שאני לא חושב שצריכים לקנות. זה נקרא בזבזנית. היא מנהלת את הבית, והיא חושבת, יותר מדי בגדים, יש יותר מדי אוכל. אז אני שואל אותו, קודם כל אני שואל אותו, תן לי כמה דוגמאות. אחר כך אני גם כאילו אומר, כמה באמת אתה חושב הנפקמינה בינך לבינה חודשית לפי דעתך? 300 שקל? זה נקרא בזבזנית? תגיד לי בערך הנפקמינה לפועל בעניין. קודם כל, תן לי דוגמאות, ושנית, כמה בערך הנפקמינה לא הולך למעשה, כמו שאומרים. סיפרתי לכם פעם את הסיפור עם הרב פישר, הרב של לומדי תורה, שאורי וולף, הבלן פה, הוא סיפר לי זה שהוא התחתן בנישואים שניים עם אישה חבדניקית. אז אחרי, בסוף השנה הראשונה, היא הודיעה לו שהיא נוסעת לרבי לתשרי. אתם יודעים מה זה? חסיד גור לשמוע שאישה נוסעת לרבי לתשרי. הרב מגר, הם לא מקבלים נשים ביחידות, והיא נוסעת לרבי לתשרי. והיא תשאיר אוכל והכל מבושל, הכל יהיה בפריזר מסודר. השתגעת! וזה היה שלושה ילדים שלה שהכניסו לנחיי נישואין. ואתם תהיו... אז הוא אמר לה, הוא ראה שהיא רוצה לנסוע, אז הוא אמר לה, בוא נלך לרב פישר, הרב שלנו. רב פישר הוא מקורב לחסידי סאטמר. כן, רב של לומדי תורה, והיא הסכימה. אז הוא אמר, אני כבר בדרך לניצחון, הולכים לרב שמקורב לסאטמר, שאשתי תיסע לרב מלובביץ' הזה. אז הוא מגיע יחד איתה לרב פישר, ורב פישר שומע ויומד שהיא מרגישה, היא רוצה לנסוע לרבי לתת לה חיזוק וזה, מה זה תשעי אצל הרבי. אז הרב פישר שואל, כמה עולה כרטיס? אז אורי אומר לי, אוי ווי, שמעתי רק את השאלה הזו, אמרתי, זה שאלה שלא צריך להיכנס לו. הוא חשב שעל הסף, איך אומרים, זה ירד מהשולחן, ופתאום הוא שומע שהוא שואל כמה עולה, אז הוא אומר, בערך $1,000. $1,000 בשביל שלום בית זה זול. אני מביא את זה, הסיפור הזה, יש הרבה צדדים לסיפור הזה. אבל הנקודה היא, כשבן אדם מתחיל להגיד לי שאשתי בזבזנית, אני מביא הרבה פעמים שזה יותר בא ממה שכתוב בגמרא, עניות מנבלתן. זה בגלל שהמצב הוא מצומצם, אז מתחילים לספור את העגבניות. כי ברוב הבתים שלנו זה מתבטא הנפקמינת באיזה זוג ארבעים או עוד כמה עגבניות, או במקום, פעם היה לי ויכוח, הבעל אמר, מספיק לבן ולבניה, אשת או גיל, לא צריכים איזה מילקי או פריגרד, על זה היה מחלוקת, פריגרד או אשת. אז על זה, כשאנחנו מגיעים לכאילו מחלוקת, אז אנחנו, ועל זה נקרא בזבוז, אני מצטער שאני לא יכול להתייחס, זה נקרא שהאדם הוא נכנס לנישות שזה לא בריא. יש, אני לא אומר, יש יועץ מן הכל. יש כאלה שאין להם שום ערך לכסף. המצב גורם שפתאום יש חובות עצומים, מעדירים. אבל אני מדבר על הרוב. בשתלטנות, קונטרול, כמו שאנחנו קוראים לזה באנגלית, שתלטנות בשליטה ומאבקי כוח, ואחד מדברים זה בכסף. ובתאמים היגיוניים, באיפסטלד היגיון. עכשיו יש עוד דבר. וזה גם כן, כאן שמעתי את זה כבר כמה פעמים, התחתנתי כבר לרב. נכון, כתוב, כן, יעזב איש עזוב ושמי, יעזוב איש את אביו ואמו, ודבק באשתו, והיו לו בשר אחד. אשתי לא מבינה מה זה לעזוב את הבית שלו. היא, כל יום היא צריכה לדבר עם אמא שלה, לפחות פעם, פעמיים ביום. והיא, כל כמה ימים, היא באה לבקר שם. ותמיד לי כבוד הרב, אני רואה אחרי שיחת טלפון את ההשפעה. אני רואה אחרי הביקור שנמצאת אצל אמא שלה את ההשפעה. אני אמרתי לה, לא רוצה יותר שהיא תלך לבקר אצל אמא שלה. יש התערבות, התחתנו, ואנחנו נגמור את העניינים בינינו. לא צריכים לערב אף אחד. ונשמע, יש בזה איזשהו, כן, באמת? אחרי שיחת טלפון של חצי שעה עם אמא שלה, היא מדברת איתי פחות דרך חרץ מלפני. אבל חבר'ה, זה עוד פעם, אנחנו הולכים לכיוון הגבול של השליטה הזו. זה טבעי. זה טבעי שאישה רוצה לדבר עם אמא שלה. זה טבעי. אי אפשר לנתק אותה אפילו שהתחתנה. זה לא, לפעמים האמת, מה הסיבה האמיתית לבעל הזה? בגלל שהוא רוצה, הוא רוצה אותה חיבוק דוב כזה. הוא רוצה את אותה כולה, רכושני. הוא לא מוכן שיהיה לקשר עם מלביש. אז הוא מלביש את זה. השפעה שלילית, היא לא חושבת. היא מכניסה לו בראש דברים, מלביש את זה בטעמים שאפשר לשמוע משהו. אבל ברוי ומקרים, מי שיש לו טבע שתלטן, הוא רוצה לבודד את הבת זוג שלו כדי שהוא יכול יותר לשלוט עליה. אני יודע שזה משפטים קשים, אבל זה אחד מהתופעות. מישהו פעם אמר לי, למה זה כתוב על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו, וזה לא כתוב על כן יעזוב אישה את אביה ואמיה? זה לא כתוב. אז אני שמעתי פעם שני תירוצים מן הקצה אל קצה, ושניהם צודקים. תירוץ אחד שמעתי, לא אומרים לאישה על כן יעזוב אישה מאמיה ואביה, או מאביה ואמיה, בגלל שהאישה אף פעם לא עוזבת את בית הורים שלה. היא תמיד קשורה אליה. זה הסיבה. לכן אומרים ככה, יש לך בת ואתה מחתן אותה, אז אתה אומר, קיבלתי עוד בן. אבל זה בן כשאתה מחתן אותה, האישה בדרך כלל מושכת יותר לכיוון משפחתה. ככה זה טבע דברים. כי היא לא עוזבת משפחתה. זה תירוץ אחד, שיש בזה הרבה חוכמת חיים. יש תירוץ שני, שזה גם כן נכון. לא צריכים להגיד לאישה על כן יעזוב איש את אביו. היא מלכתחילה, השם ברא אותה להיות עזר כנגדו. כל מציאותה זה להיות עזר לבעלה ולמשפחתה. זה בגנים שלה, הקדוש ברוך הוא נתן לו את התכונה הזאת. לכן לא צריכים להגיד לעזוב. כי מלכתחילה הבריאה שלה זה בשביל להקים בית ולהיות עם בעלה ולהקים את המשפחה שלה. הגבר כן צריכים להגיד לו את זה. אבל האישה ממציאות שלה היא איזה כנגד. אז לכן לא צריכים להגיד לו את זה. שני תירוצים מאוד מעניינים, הם שניהם צודקים. זה שיש לה קשר ממשפחתה זה לא גורע מזה שיכולה להיות אישה נאמנה לבעלה ולמשפחתה. אבל זה חלק מהאישיות שלה, שהיא צריכה קשר עם משפחתה, לדבר איתם, זה נותן לה את הסיפוק נפשי, קשר עם אחיות שלה, קשר עם אמא שלה, וזה לא טבעי שאנחנו מנסים לנתק אותה מדבר כזה. מי שמנסה לנתק, אני עוד פעם, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, אבל אני מדבר על הרוב, זה קשר טבעי ונורמלי, וככה זה צריך להיות. וזה לא גורע מאהבה שיש לו לבעלה וגם כן אהבה שיש למשפחתה, לילדים שלה. אלה שמדברים ככה הרבה פעמים צריכים לבחון האם זה סיפור של שליטה, לבודד, כמו שאני אמרתי. מדברת עם אמא, אחר כך היא חוזרת, ואני, יש לי צרות. צריכים לדעת שזה קשר. יש כאלו שהבעיה שלהם זה בגלל שיש להם ביטחון עצמי, הערכה עצמית נמוכה. הדימוי עצמי של הבעל הוא נמוך, אז הוא מפחד שהוא יאבד אותה. אז לכן הוא כל הזמן מנסה לבודד אותה. בגלל שהדימוי עצמי שלו הוא כל כך נחמור, הוא מנסה. לפעמים זה יכול להתבטא שכל זמן שהאישה בבית, היא מטפלת בילדים או משפחה, אין בעיות. הרגע שהיא מתחילה ללכת לעבוד ולהרוויח קצת כסף, הבעל מתחיל לקבל העצמאות הזאת שיהיה לה קצת כסף שהיא מרוויחה, זה קשה לו לקבל. כל זמן שאני המפרנס, היא צריכה אותי. והוא חושב שכל האהבה שלה, התלות זה בגלל שהיא צריכה אותי. הרגע, אם היא תתחיל להרוויח כסף אישי עצמאי, היא לא תצטרך אותי בשביל הכסף, מי יודע אם היא תרצה להישאר איתי. אז הוא מתחיל להתנגד, מה אתה הולך לעבודה? זה גונב לך זמן מטיפול מילדים, לא צריכים את זה. כל המושג הזה שיש לה קצת עצמאות, יכול לגרום לו זזוע. זה כמו שאמרתי, התורה אומרת שצריכים לכבד את האישה יותר מאשר שאתה מכבד את הגוף שלך. בטוח שלתת לה אוויר לנשום, לתת לה מקום להרגיש קצת את המציאות האישית שלה, לתת לה קצת את העצמאות, זה חלק מהכבוד שאתה צריך לתת לה. למה פתאום שהיא צריכה להיות לגמרי כבול וסגור בידיים שלך בלי לתת לה קצת להרגיש את החירות הזאת? מפרט שזה לא על פי תורה, איפה זה כתוב? כמו שאמרתי, כמו שכתוב יש את זה נחשם שווה בשווה, אותו דבר זה כתוב לגבי דברים כאלו. כשאתה לא מכבד, גם כן זה אחד מהדברים, האישה שמתחילה לפחד מבעלה בגלל שההתבטאויות, איך שהוא מבטא את עצמו כשהוא כועס, איך שהוא מאבד שליטה על הפה שלו, איך שהוא מדכא אותה מהביע דעתה, זה גם כן חלק משתלטנות. כי אם היא מתחילה לראות, אם היא רוצה שקט בבית, שהבעל לא יתפוצץ, אז היא חייבת לשתוק, אסור לו להגיד מילה, אם הוא אומר משהו יותר ממה ש... זה, אז הוא מתפרץ עליה. מתפרץ, זה נקרא לכבד, לא לתת לו להביע מה שהיא חושבת, מה שדעתה, זה חלק מה... עוד פעם, השתלטנות יכול להתבטא בזה. אם הוא משתיק אותה כל הזמן והוא כועס והוא אומר את זה במילים בוטות, הוא מקלל בזה, אז היא נכנעת מרוב פחד או דיכוי שיש בתוך הבית. זה לא נקרא יחס על פי תורה. כמו שחבר אומרים, אבל כבוד הרב זה כתוב בתורה, הוא ימשל בוך. אז אני אומר לו, נכון, הוא ימשל בוך, זה מה שכתוב בתורה שבכתב, אבל בתורה שהוא הפה ברמב"ם כתוב צריכים לאהוב אותו כגופך ולכבד אותו יויסי מגופך, זה גם כתוב. אז לכן הוא ימשל בוך לא יכול להיות איך שאתה מפרש את זה, שאתה יכול לדכא אותה, כי זה לא נקרא לאהוב אותה כגופך ולכבד אותה יויסי מגופך. נכון, תדע מה הוא ימשל בוך, היא תיתן לך, אתם יושבים בשולחן, אז אתה יושב בראש השולחן, אתה מוציא את כל המשפחה בקידיש ובדולר וכו' וכו', יש לך את המעמד שמי שמויצי את משפחתו ידי חויבה ויושב ומכבדים אותו עם הצלחת הראשונה וכו' וכו'. אבל לא, בשביל זה אתה יכול לדכא ולצוק ולזלזל ולהיות ציני ולקלל. יש לך בעיה שיש לך חלוקי דעות? בבקשה. אבל אפילו שיש חלוקי דעות, יש דרכים איך שאנחנו עושים את זה כבני אדם מתורבתים, קללות וצעקות וכעסים וזה, זה לא הדרך איך שאנחנו פותרים בעיות כשיש לנו. זה לא מתורבת, זה לא פיתרה, זה לא מנהוג, זה לא מידיס בדרך ארץ שהתורה אומר. כתוב המלט מספני חברי ברב, אפילו שיש לו, הוא מאבד את כל חלקי בעולם הבא. נו מלט מפני חברי ברב, לפעמים קורה אני, לפעמים אני רואה את זה, אפילו ברב, יכול להיות איזה בן בעל אישה, איזה חילוקי דעות לפני אנשים, בום, טרק. מה, מלט מפני חברי דרך? והאישה מותר להלבין אותה בגלל שאתה חושב שהיא after all כמו שהיא לא בסדר, שהיא לא מתנהגת כמו שצריך. אותו כלל יש גם כן. אז לפעמים השתלטנות זה מתבטא בזה. אני נשוי עם קריזנר, אני נשוי עם אדם כעסן, עם אדם שזה, אז זה מדכא. אז אני שקט, לא נותן. מי מדבר על זה מה שהילדים רואים? הילדים לומדים דפוס הנהגה, התנהגות. אם הם שומעים שאבא יכול ככה לקלל לאמא, או שיכול לצעוק ולכעוס, מה הילדים לומדים? איך צריך להיות היחס בין אדם לחברו, בין אבא לאמא? מה הולך? זה אחר כך אנחנו רוצים לדעת למה פתאום שהם יגדלו גם כן, הם יקללו, הם יכעסו, הם יאבדו שליטה. זה ברור שהם לומדים מאיתנו את זה. זה כבר מה שהאווירה, מה שיש בתוך הבית, מה שאנחנו רואים. לכן אדם צריך לבחון את עצמו. אני רוצה להגיד עוד משהו גם לזה. אם אדם באמת נמצא, הוא מרגיש שהוא נמצא בכזה מצב ששולטים עליו, אחד מהתרגילים שמובא באלה שמביאים כדי לבדוק את זה, צריכים להתחיל לרשום יומן על כל דבר שיש מחלוקת, איזה דעה בסופו של דבר שולטת בבית, וכל דבר, אפילו בדברים הקטנים ביותר, להתחיל לרשום. היה על זה חילוקי דעות, על זה חילוקי דעות, ולהתחיל לרשום, לשים לדעת, כדי לקבל פרופורציות. מה קורה פה? כי לפעמים אדם לבד לא קולט עד כמה הדעה שלו שולטת. איך שכמה שהוא לא מוכן לוותר לכל מה שהוא דורש למה שצריך להיות. אז כשמנהלים יומן, אפילו על חלקי דעות שטותיים, קטנים, כמו שאנחנו אומרים, אבל אתה מתחיל לראות על כל דבר. זה נותן לך גם כן פרופורציה. יש עוד עצה שאומרים, שבדרך כלל כל אחד מכיר בתוך הבית, זה מצטיין יותר בזה, זה מצטיין יותר בזה, ודברים בתוך הבית גם כן. לפעמים זה טוב שיושבים ומדברים, והדברים שהשני מצטיין יותר, נותנים לאדם בתחום הזה, אתה תקבע בזה, כי אנחנו רואים שאתה מצטיין יותר בעניין הזה. ודבר שהיא מצטיינת יותר, וזה כן. כי לפעמים צריכים יותר גבולות ברורים, כשיש בעיות בהשתלטנות, כדי שזה לא יגלוש לשאר התחומים. יש דברים שאי אפשר להגיד דבר כזה, למשל חינוך ילדים. צריכים לדבר ביניכם על הדבר הזה. אבל גם את זה, צריכים לדעת, צריכים להקשיב, צריכים לשמוע. לפעמים ככה, לפעמים ככה. אבל אדם צריך לעשות חשבון נפש לעצמו, כמה הדעה שלו שולטת בבית, וכמה הוא נותן מקום לדעה של אשתו גם כן בדברים. ובוא נגיד ככה, לא שהוא נותן מקום לדעה של אשתו בגלל שבלט ברירה, היא מפעילה טרור, או שהוא רואה שזה מלחמה עבודה, אלא באמת כמה הוא מוכן לפרגן לה לעשות לפי דאטה, ולא שהיא חייבת להפעיל טרור כדי לקבל דאטה, אלא שהוא יודע שיהיה כמו שאת חושבת, בלי שהוא מרגיש כאילו כדי שתקבל את זה, היא הייתה צריכה ללחום את זה מי יודע מה. אלא באמת הוא נותן לה, בגלל שהוא יודע שיש דברים שזה יהיה לפי דעתה ויש דברים לפי דעתי. למה נגעתי בזה? כי אני אומר את זה במפורש. זה אחד מהתחומים שבבית זה יכול לאט לאט לחרסם בקשר הטוב שצריך להיות עם בעל האישה, אם אחד מהצדדים מרגיש שהוא מתחת לשליטה ואין לו בעצם דעת, או אין לה בעצם דעת, הכל צריך להיות על פי התכתיב. זה אדם יכול זמן מסוים לסבול, אחרי זמן מסוים זה יכול להתפוצץ, ואחר כך זה ולא רק זה, כשמתרגלים לדפוס הזאת בחיים, אחר כך לצאת מזה זה גם כן לא כל כך פשוט. אז לכן זה טוב שאנחנו חושבים על זה, רואים, ובוודאי אנחנו משתדלים לקיים וישתתו ונכסיהם שומע ושומע, שיהיה בישב הדס, בחילוקי דעות, שומעים אחד את השני, לפעמים אחרים ככה, לפעמים אחרים ככה, ומבינים שככה זה צריך להיות, לפעמים ככה, לפעמים ככה. וכללות, כעסים, צעקות, זה לא צריך להיות בתוך הבית. זה צריך להיות קווים אדומים, זה לא צריך להיות בתוך הבית. אפילו שיש חילוקי דעות. צריכים לשמוע, להקשיב, אתה יכול לחלוק, אתה יכול להגיד שלא, אבל בסופו של דבר זה לא צריך להיות בבית. הן הבעל כלפי אשתו מבחינת יחסים בין אנושיים זה לא צריך להיות, ובוודאי הילדים לא צריכים לשמוע את הדברים האלו, כי זה בוודאי הרסני בשבילם, גם בביטחון עצמי שלהם, וגם אחר כך בשביל החיים שלהם בהמשך. אמרתי את זה פעם, הילדים מסתכלים על ההורים שלו כבלוק אחד. הם לא מכירים אותנו שאנחנו היינו נפרדים, הם מכירים אותנו ביחד, הם מסתכלים על זה כבלוק, וכשהבלוק הזה לוחם אחד עם השני, אז לא רק הבלוק לוחם אחד עם השני, הילד שהוא היציר משותף של הורים, הוא גם מרגיש את הפריקשן הזה, את המתח הזה, וזה מראה לו את הביטחון עצמי גם כן, שאחר כך זה מאוד קשה אחר כך לבנות את זה מחדש. ולכן יכול להיות ילדים שהם לא רגועים בגלל זה. אומרים, יש לי ילד שהוא לא רגוע. אתה יודע, אחד מהסיבות למה שהוא לא רגוע? בגלל שהוא נמצא בתוך בית, שיש לו חוסר רגיעות. כי הוא מרגיש שכל הזמן בין אבא לאמא יש כזה מתח. הוא חי בזה. אז איך אתה רוצה שהוא יהיה רגוע?